המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מה קורה כשסטארט-אפ נכנס לשוק תחרותי? האם ניסיון קודם ומעורבות הפאונדרים תמיד עוזרים או שלפעמים דווקא מגבילים? ומה אפשר ללמוד מחברות שלא בזבזו משבר טוב? בפרק הזה של אקדמיקס אני מארחת את פרופסור נירון חשאי, דיקן בית הספר אריסון למינהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, חוקר מוביל בתחום האסטרטגיה, חדשנות ויזמות. נשוחח על מצבה של ישראל כאומת הסטארט-אפ או הסקייל-אפ אם תרצו, על האתגרים של יזמים ומנהלים בעידן כאוטי, AI, ועל שלושה מהמחקרים שלו שמלמדים אותנו איך תחרות, חדשנות וניסיון מעצבים את ההצלחה של חברות. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
טוב, מה שלומך היום?
בסדר, קצת חם היום, אבל אנחנו אופטימיים למחר.
זהו, אני מקווה שהטמפרטורות קצת יירגעו. טוב, אז אולי למאזינים שלא מכירים, תספר לנו קצת על עצמך וכמה המשפטים.
אז לי קוראים נירון חשאי. אני דיקן בית ספר אריסון למינהל עסקים, כבר עוד מעט 4 שנים. אני פרופסור לאסטרטגיה, חוקר בעיקר צמיחה של חברות סטארט-אפ, אני מניח שקצת נדבר על זה היום. גר בשוהם, נשוי לעינת, 3 ילדים.
מהמם. טוב, אז אני חושבת שאפשר להתחיל בלהטיל פצצה. האם לדעתך אנחנו עדיין נחשבים אומת הסטארט-אפ? ממש מהכבד.
כן, כן. אני מאלה שהם יותר אופטימיים ביחס למעמדה של ישראל כאומת סטארט-אפ. האמת היא שקצת בעיניי השיחה על אומת סטארט-אפ היא השיחה של אתמול. אני חושב שהשיחה יותר נכונה היא על אומת הסקייל-אפ. כלומר, אנחנו לא רק מדינה שיודעת ומצליחה ליצור סטארט-אפים, אלא גם אנחנו הופכים יותר ויותר למדינה שיודעת לייצר חברות סטארט-אפ שצמחו והן גדולות, הן כבר שוות מיליארדים, יוניקורנים. יום אחד הן גם תמכורנה במיליארדים, שזה שינוי מאוד מאוד משמעותי. אנחנו פתחנו השנה מסלול ב-MBA שבדיוק מפוקס על סקייל-אפ של חברות סטארט-אפ, ומה נדרש כדי לעשות את זה, כי זה אתגר לא קטן. למה את שואלת אם אנחנו עדיין נחשבים? מאיפה זה בא?
בסוף, לא, אין בעיה, אנחנו פה בדו שיח פתוח. בסוף אנחנו בתקופה שהיא לא פשוטה, אפשר להגיד. היו כאן המון המון שינויים, גם ממשלתיים וגם עם המלחמה וגם עם הקורונה, וכל הזמן הכל משתנה, ואומרים פתאום משקיעים זרים לא ישקיעו פה, ואז אומרים המון המון דברים.
אז אני מבין מה את אומרת, אז אני אחלק את זה לשניים. כל נושא המלחמה לטווח הבינוני ארוך רק יעשה טוב לסטארט-אפים, אני ממש לא מודע.
כן, אתה חושב?
אני בטוח. Necessity is the mother of all invention, יצאו כל כך הרבה סטארט-אפים, כבר יוצאים, שעושים דברים שהם כרגע בתחום הביטחוני, אבל יש להם dual use, מה שנקרא, שימושים אזרחיים, אז מבחינה הזאת אני נורא לא מודאג. אם ישראל לא תצליח לבלום את ההפיכה המשטרית שקורית בה, זאת סכנה גדולה, כי משקיעים זרים לא יבואו למדינה שהם לא סומכים על בתי, אם הם חושבים שלא יכולים לסמוך על בתי המשפט, שיש בה מוסדות חלשים, וזה דבר מדהיג. אני התראיינתי על זה בעבר, אנחנו, כל החקיקה שאנחנו רואים, שאולי יש מקום לרפורמות מסוימות, אבל החקיקה שיש תחושה לרבים שהיא הולכת להפוך את ישראל למאוד שונה מבחינת המוסדות השונים שנמצאים בה, היא דבר רע מאוד, היא בשורה נוראית למשקיעים, וזה לא יקרה באחת, אבל הם ילכו. הם בסוף ילכו.
ואז מה אתה חושב שיקרה? במצב שכזה אנחנו באמת כבר לא נהיה?
נשקע, כן, נשקע, כי 90% מההשקעות בסטארט-אפים הם באים מחול, השקעות באות מחול, ובלי הכסף הזר הזה, ובלי ההסתכלות על ישראל כאומה שמייצרת ומחדשת ושמשקיעים בה, אני חושב שיקרו שני דברים, אחד יהיו פחות משקיעים זרים, ושתיים, הכוחות האלה של אנשים שממציאים ומחדשים, רבים מהם לא, אני לא אוהב את זה, אני נגד כל האמירות העזיבה, ואני מאוד מאוד בעד להישאר בארץ, ולא רואה מקום אחר, אבל אנחנו רואים מההיסטוריה, שמדינות שהן לא דמוקרטיות ולא דמוקרטיה בהקשר של דמוקרטיה ליברלית, ושאין בהם באמת אמונה בבתי המשפט ובשאר המוסדות, שהן לא מתפקדות. יש סיפורים על ארגנטינה לפני 100 שנה, שהיא הייתה מדינה מאוד מאוד מבטיחה ומצליחה, וברגע שהמוסדות בה נחלשו, היא פשוט שקעה, עד היום היא שקועה.
כן, למרות שעכשיו יש איזה טיפת אופטימיות עם ארגנטינה, אבל
כן, אנחנו... כן, אבל זה תהליכים קשים, זה תהליכים מורכבים. אז שוב, כמה שיותר מוסדות שיהיו חזקים וכו', וגם הם צריכים, אני מבין מה אנשים אומרים שגם בית משפט צריך מגבלות, זה נכון וכו', אבל אתה בסוף, אתה משקיע, אתה שם כסף בחברה, אתה צריך לדעת שיהיה לך מי לפנות אליו ביום צרה, שפתאום קרה ככה וככה, זה לא יהיה איזה מישהו שעכשיו השלטון מינה ולך תחפש.
אז אני רוצה לחזור רגע למשהו שאמרת מקודם, אתה בעצם אמרת שהצורך, הנססיטי, זה משהו שהוא... שמתוכו צומחים דברים. אז אני רוצה לשאול אותך, למה אתה חושב שדווקא בעיתות משבר דברים כאלו קורים, ואיך זה באמת, אם אנחנו מסתכלים על ישראל ועל היזמים שפה עם האופי שלנו אולי הספציפי?
אני חושב שזה לאו דווקא משהו רק ישראלי, אני אתן לך דוגמה אחרת. חברה קטנה בשם זום, שאת בטח מכירה.
לא שמעתי.
כן, לא כל כך התייחסו אליה. פתאום באה קורונה והתפוצצה. כי פתאום כל הכוכבים הסתדרו, וזה היה משהו שפתר המון בעיות להרבה אנשים. אנחנו כבר די מספר שנים אחרי הקורונה, וזה עובד טוב. יש משהו במשבר שדוחק אותך למצוא לו פתרונות. אני חושב שהרבה ממה שקורה בישראל, של תחומים שאנחנו מובילים בהם, כמו סייבר וכו', הם נולדו מדברים ש... היית צריך למצוא פתרונות ביטחוניים לבעיה כזאת או אחרת, ופתאום אתה מגלה שלפתרון שלך יש כל כך הרבה שימושים אחרים. סתם, אני אספר לך סיפור על סטארט-אפ בשם אקסודיגו. אקסודיגו הוא סטארט-אפ שנוצר על ידי כמה חבר'ה, שהם בעצם עזרו לצבא לפתור את בעיית המנהרות לפני יותר מ-10 שנים, צוק איתן וכו'. ואנחנו מבינים שזה היה בעיה קשה, נכנסו לארץ, הרגו אנשים, היה איום נוראי, כן. א', הם הצליחו, כי בשביל אוקטובר לא נכנסו דרך מנהרות.
לפחות זה.
לפחות זה, כן. אבל מה שיפה, שפתאום הדבר הזה, הוא יכול להיות כלי לגלות בולענים, שזה בעיה, אז הם משתמשים בזה. מסתבר שבהמון ערים בעולם, יש להם כל כך הרבה תת קרקע שהם בכלל לא יודעים להתחיל להתעסק איתו, צינורות וכו', לא יודעים בכלל איך להתחזק אותו. תחשב ניו יורק כזה, והנה פתאום יש איזו מערכת שיודעת להגיד, פה יש צינור, פה יש זה, פה יש ככה, וזה מגניב. אז אני חושב שהדוגמאות האלה הן רבות, ובגלל אני גם חושב, תראי, קורים המון דברים בטכנולוגים היום, חלקם עוד לא מדברים עד הסוף, בתחום האוטונומיה של דברים שמפעילים בעזה ובלבנון וכו'. מלאטים ורובוטים וכו' וכו'. זה ברור שהאוטונומיה הזאת תזלוג לאזרחי. זה ברור. וחברות שהתעסקו והיה להם את המגרש משחקים, לטוב ולרע, אבל מה לעשות? זה מגרש משחקים שאתה מנסה את הטכנולוגיה, משייף אותה, משפר אותה. הן תגענה יותר מוכנות אחרי זה לשוק, לשווקים אחרים.
כן, כמו שאומרים שכל היוצאי יחידות הסייבר שלוקחים דברים מתוך הצבא ומוציאים אותם החוצה, כן. אפשר להשתמש בזה. אבל אין חשש שבסופו של דבר ייגמר על מה לעשות את הדברים האלו? כאילו, כמה סייבר אפשר כבר לעשות? כמה?
אז זה לא יהיה סייבר, זה יהיה AI.
אוקיי.
זה לא יהיה AI, יהיה רובוטיקה. לא יהיה זה, יהיה חלל. תחשבי כמה דברים מטורפים קורים. תחשבי על ה... סתם, עכשיו מדברים על כל הפיתוחי לייזר האלה נגד כל מיני טילים וכו. אני בטוח שיש לזה מיליון שימושים אחרים שגם הם יגיעו. תראי, ההיסטוריה האנושית מראה שתמיד אנחנו מגיעים לנקסט פרונטיר, אני לא חושב שזה ישתנה.
אז איך היית ממליץ אולי ליזמים צעירים או מנהלים צעירים באמת, גם אולי לזהות את המשבר, וגם להבין איך לקחת אותו ולצמוח ממנו, לעשות איזשהו פתרון ממנו?
אז זה קשה. לרוב, כאילו, אתה צריך לראות איזה בעיה ואתה... בעיה שהיא באמת כואבת, וצריך לבוא אליה עם פתרון. השימוש שנקרא לזה אחרי זה, הסטארט-אפי או האזרחי, שזה לא תמיד קל לראות אותו. אני לא חושב שגם צריך להתאמץ. אנחנו גם יודעים שרוב הסטארט-אפים עושים מה שנקרא פיבוט תוך כדי תנועה. כן, ותמיד על השאלה, האם אתה תעדיף רעיון מצוין וצוות בינוני, או צוות מצוין ורעיון בינוני, אז אנחנו נעדיף צוות מצוין. כי רוב הרעיונות יזנחו או ישתנו, והצוות המצוין לא ישתנה. אז אני חושב שקודם כל תתרכזו בלפתור הכי טוב את הבעיה שלשמה התכנסנו, גם אם אין לה איזה... אם כרגע אתם לא רואים את היישום הכספי המדהים, זה יגיע, קשה מאוד לתכנן את הדברים. אנחנו, רוב הדברים שאנחנו מתעסקן, אנחנו מערכים פה באוניברסיטה בעוד שבוע וחצי את מנכ״ל טוויטר. זה, לא טוויטר, סליחה, מנכ״ל טינדר.
עוד יותר וואו.
כן, עוד יותר וואו. תבואי, כולם מוזמנים. אבל הדברים האלה מתחילים לאו דווקא, כאילו זה מתחיל כי משהו, לא התכוונו, וזה קצת ימינה, קצת שמאלה, פתאום יש לך איזה...
ספציפית ימינה ושמאלה, זה בדיוק.
נכון, נכון.
כן.
אבל רוב הדברים האלה, דרופבוקס, טוויטר עצמה, כן, זה לא סתם ברח לי, הטוויטר. הם מתחילים עם איזה רעיון אחד, זה חושב שזה איזה אפליקציה לתקשר, וזה חושב שזה יהיה איזה בכלל, אני יודע מה, עלת מסמכים, ופתאום זה הופך להיות איזה משהו ענק שמשנה לנו. קשה לנו לראות איך הדברים האלה יתפסו, יש פה גם דינמיקות. אגב, הרבה דברים גם שאנחנו חושבים שיתפסו, לא נתפסו כל כך מהר. תחשבי כמה מנהלים מוצלחים באו ואמרו לנו ב-2015, עוד שנייה יהיו פה רכבים אוטונומיים בכבישים. זה לא עובד עוד כל כך, כן, פה ושם, יש כמה ניסיונות בעולם, בארץ זה בכלל מפגר. יש גם קושי בכניסה של טכנולוגיה, וזה לוקח זמן, אבל בעיניי, לקפוץ למים, דברים טובים כבר יקרו. תבנו על צוות טוב.
צוות טוב זה באמת הכי חשוב.
אז
אני רוצה לשאול אותך משהו אחר גם. אתה עושה כמון שנים במחקר, כאילו יש חשיבה כזאת שבעולמות הסטארט-אפ, אנשים פשוט לין סטארט-אפ וכו, רצים מהר ולפי מה שנראה לנו כזה. ואני רוצה לשאול, איך אתה חושב שמחקר ותובנות של מחקר ואקדמיה יכולים באמת להשפיע ולעזור לסטארט-אפים, או בתחילת דרכם, או באופן כללי לחברות שמנסות לעשות משהו, האם באמת משתמשים בכל התובנות האלו שמגיעים עליהם במחקר?
טוב, אז זו שאלה טובה, כמה מה שאנחנו חוקרים, בכלל באקדמיה, אבל אני אסתכל בתחומי מינהל עסקים יזמות, כמה באמת אנשים מקבלים מזה, נוסעים לזה עיניים וכו'. חלק מהאחריות היא גם עלינו להנגיש את הידע הזה. אני חושב שלפחות אני מנסה ש... כל מחקר שלי, שלרוב, לא יודע כמה הוא accessible מהתכונה שצריך לקרוא, ולהבין את הספרות, ולהסתכל ברגרסיות, ואתה נרדם באמצע אולי, לקחת ולזקק אותו ולהעביר אותו למשהו שיזמים, קובעי מדיניות, יבינו, זה גם אחריות שלנו. ואנחנו מנסים לעשות את זה. אתה רוצה שאני אדבר על משהו, מחקר ספציפי, לתת דוגמה?
כן.
לא, אז סתם. אז... יודעת מה, ניתן משהו שממש עכשיו התפרסם, התקבל לפני איזה שבועיים, שאנחנו מראים באיזה מחקר שחברות, זה דווקא לא יזמי, אבל אחרי זה נדבר גם דברים יזמים, חברות שמתכווצות בפעילות הבינלאומית שלהם, בעצם מצליחות באמצעות ההתכווצות הזאת, בעתיד להתרחב עוד יותר ממה שהם היו בהתחלה. זאת אומרת, רגע, זה כאילו ירידה לצורך עלייה, מאיפה זה בא? אנחנו קוראים לזה International Contraction for the sake of International Expansion. זה נשמע כזה סתירה.
וואו.
כן, אבל מה אנחנו מראים שם? אנחנו מראים שבעצם, והנה, זה הנה משהו שאפשר לעשות איתו. אם אתה יוצא מכל מיני שווקים שאולי הם לאו דווקא הכי רווחיים, ולוקח את המשאבים הכספיים שמתפנים לך, ואתה הולך איתם לתחומי מוצר חדשים, כן, אתה מתרחב מוצרית. הרבה פעמים זה מאפשר לך להיחשף להרבה ידע, חדש, שאז בעצם משמש לך כמקפצה ללכת לשווקים אחרים בינלאומים שלא היית בהם. אז יש פה איזו התכנסות, הבנה מה אני עושה, ללכת כולה לתחומי מוצא חדשים, ואז ללמוד דברים ולמנף את זה. אז בדרך כלל כשאנחנו חושבים על התכווצות בינלאומית, זה כישלון, זה לא מוצלח,
כן.
יצא... לא, לפעמים זה יכול להיות חלק מאסטרטגיה ארוכת טווח. אז צריך להבין את זה ולחשוב על זה, ואוקיי, יצאתי משווקים בינלאומיים, התפנו לי משאבים כספיים, מה אני עושה איתם, איפה אני הולך ללמוד, כדי שאני אולי אוכל להשתמש בזה בעתיד. אז אני חושב שהתובנות, כאילו, הן די מיידיות בעיניי. אז אני מנסה לפחות, שכמעט כל מחקר שאני עושה, יהיה בו איזה משהו ש... אפשר להשתמש.
זהו, זה באמת קצת נגד האינטואיציה, מה שאתה אומר, שבעצם...
אני אוהב מחקרים נגד האינטואיציה.
כן, זה הכי אפשר לעשות דברים בסוף.
אז אני יכול לדבר איתך גם על משהו נגד האינטואיציה בהקשר של סטארט-אפים. אז למשל, יש לי מחקר, וזה מחקר ששאלה מאוד מעניינת. אגב, ואיך אתה מגיע למחקר, היא גם שאלה מעניינת, אתה בדרך כלל, אתה רואה איזו תופעה שעושה לך לא, לא כזה, לא נוח בבטן, ואז אתה אומר, רגע, מה בעצם קורה פה? אז למשל, יש לי איזה מחקר ששואל את השאלה, כמה המעורבות של פאונדרים בסטארט-אפים שלהם עוזרת לסטארט-אפים לצמוח. בגדול, הספרות אומרת שעוזרת. ומה שאנחנו מראים במחקר הזה, זה שנכון, בהתחלה היא מאוד עוזרת. כל עוד הפאונדרים מעורבים בחברה שלהם, במיוחד כשהם באים שהם עבדו בעבר יחד, ושהם באים מאותו ענף שהסטארט-אפ נמצא בו, כלומר, הייתי בתחום, לא יודע מה, סמי-קונדקטורס, וגם הסטארט-אפ שלי בסמי-קונדקטור, אז בהתחלה זה באמת יעזור לצמוח יותר מהר מחברות אחרות. אבל אופסי, איפשהו, יש איזה טיפינג פוינט שזה מתהפך. כלומר, זה נכון הדבר הזה עד, אני חושב שאנחנו מוצאים משהו כמו 4 שנים אחרי הקמת הסטארט-אפ, אבל באיזשהו שלב, המשך הנוכחות שלהם הוא בעייתי. למה הוא בעייתי? הטענה שלנו הוא בעייתי כי בעצם הנוכחות שלהם, הדומיננטיות שלהם, ההצלחה בעבר, גורמת להם קצת להרגיש שאני יודע הכל ו... בואו נעשה איך שאני מבין, זה מונע מכוחות אחרים בסטארט-אפ לצמוח, להביע דעות אחרות, ואמרנו לפני דקה ש... אתה צריך לשמוע דעות אחרות וסטארט-אפים משתנים וכו', ואז זה פתאום מעכב את הצמיחה. ואנחנו ממש מראים כזה קשר הפוך, שהתחלה אתה צומח יותר מהר, אבל אחרי זה, אם הם לא עוזבים, אז גם הצמיחה מאוד מאוד מועטת. הלקח, ואני חושב שאנחנו רואים בהרבה מקרים עושים את זה, באיזשהו שלב צריך להחליף את הפאונדרים כמנהלים, או כבהנהלה המרכזית, אולי הם יישארו בטכנולוגיה וכו', תביא כוחות חדשים, תביא דעות חדשות, תביא views חדשים, זה יעזור לך לטווח ארוך.
זה מעורבות או ניסיון קודם? גם, כאילו, אם למייסד יש איזשהו ניסיון קודם בתחום, או גם המעורבות?
יותר, זה יותר, לא, אם הוא, תראי, אם הוא לא מעורב, אז הוא לא משפיע.
כן.
אז, אבל ההשפעה החיובית והשלילית היא הכי משמעותית, שהוא מאותו תחום. ואז הרעיון הוא, מאותו, זה, הכי חיובית והכי שלילית, מאותו תחום, וכשהם עבדו ביחד. אז בעיניי, מה שקורה... א', הם עבדו ביחד, אז הם רגילים לעבוד באותה צורה, ומאותו תחום, זה מה שהם מכירים. אני מכיר את העולם ככה, הוא ככה, ואל תחשב תספרו לי דברים אחרים. אם הם עבדו יחד, אבל באים מענף אחר, אז יש להם איזה זווית אחרת, אז זה קצת ממתן את הדבר. אם הם מאותו ענף, אבל עבדו במקומות אחרים, אז הדינמיקה שנוצרה ביניהם קצת שונה, זה הכי נורא שהם גם עבדו יחד וגם היו באותו ענף. אז שוב, מה זה הכי נורא? בהתחלה זה גם הכי טוב, כי הם מכירים את הלקוחות והספקים, ומבינים ניואנסים. בהתחלה זה נהדר. באיזשהו שלב, תביא, אנחנו יודעים ש-diversity brings innovation, אנחנו יודעים, תביא fresh minds, תביא views אחרים, אם לא תביא את זה, לא תצליח להמציא את עצמך מחדש, ואנחנו יודעים שחברות, גם כשאני גוגל, אני חייב להמציא את עצמי מחדש, כן? גם כשאני פייסבוק, גם כשאני, כן? אם אני לא...
ואני רוכשת את וויז.
מה?
אם אני גוגל, אז אני רוכשת את וויז.
נכון, אבל אני רוכשת את וויז כדי להיות בתחום שלא הייתי בו אף פעם.
נכון.
אבל תסתכלי על גוגל לאורך השנים. מה היינו אומרים היום על גוגל אם בשנת, נדמה לי, 2005, הם לא היו רוכשים את האנדרואיד? זה סתומים, נשקרו עם המנוע חיפוש. כל העולם עבר לסמארטפונים וטאבלטים, והם לא שם. אבל הם עשו את זה. עכשיו, לא הכל מוצלח, כי ניסו את הגוגל גלאס ולא היה מוצלח, אבל אז מה?
כן.
והיום הם מנסים דיג'יטל הלף, הם מנסים מכוניות אוטונומית, הם מנסים, ונכון, וויז זה דוגמה נדרת לזה, זה ההבנה שהעולם הולך לקלאוד, אני צריך הבטחה טובה בקלאוד, אני רוצה שחקן מרכזי שם, אז אני אלך למקומות האלה, בהחלט.
ושאתה חברה גדולה, אתה גם יכול להרשות לעצמך קצת יותר לעשות טעויות ויותר להיקשל מאשר אנשים.
לגמרי, אבסולוטלי. תחשבי על גוגל גלאס, שזה כאילו לפני 10 שנים בערך כישלון קולוסלי, מבחינת גוגל, מכה קלה בכנף, אז הפסידו כמה מאות מיליוני דולרים.
כן, שטויות.
בשבילהם זה באמת שטויות. עדיף.
נכון.
עדיף לנסות ולא לטעות, מאשר אחרי זה פתאום לגלות. תחשבי על מטה. מה מטה בכלל היינו אומרים עליה היום, אם לא היה שם את אינסטגרם, כן, ווואטסאפ. כאילו, קצת פייסבוק.
מדדה,
קצת. קצת של סקנים, למרות שאני שומע קצת מהצעירים שיש דברים שפתאום יש לזה איזה קאמבק בקהילות ודברים כאלה, אבל, והמרקט, אבל לא משנה. אבל הנה, ואינסטגרם זה right on the spot.
לגמרי. טוב, בוא נראה אם משהו אחר יחליף את זה עכשיו.
מרתק, כן? כל האוניברסיטה
עוד יובר. אם נחזור רגע באמת לניסיון, אני רוצה לשאול אותך אם יש במדינה שהיא כמו ישראל, שיש לנו המון יוצאי יחידות טכנולוגיות, ואנשים שבצבא רוכשים ניסיון פיזי, האם יש הבדל מאשר במדינות אחרות, שבהם הניסיון הוא ממש נטו מהעבודה אחרי התואר, או משהו כזה, אם יש באמת... זה גורם לדרישה התעסוקתית אצלנו להיות קצת שונה.
תראי, תחשבי מה זה אנשים, חיילים ביחידה או מודיעינית או טכנולוגית כלשהי, שעכשיו יש איזו התראה חמה על משהו שקורה בלבנון וכו', וצריך לפתור אותו. אז בעצם אתה צריך מהר מאוד לעבוד לאיזה, כן, איזה... יש לך איזה דיו דייט מאוד מאוד ספציפי, וזה הכל חייב להיפטר, כי אם לא תפתור, יהיה פה איזה פיגוע נוראי. וזה חבר'ה צעירים, המפקד בן 20 והחבר'ה בני 18-19, נכון? והם חייבים לתת איזה פתרון טכנולוגי כזה או אחר, שנדע למצוא לזה עוד ענה. אבל מה תיארתי לך עכשיו? מה שתיארתי לך סטארט-אפ. אנחנו כמה חבר'ה צעירים, עובדים ביחד, חייבים למצוא מהר פתרון לבעיה, לאלתר, להיות גמישים, להשתנות, לטה-טה-טה. יש איזה דדלן, אם אני לא יעמוד בו. אז אני חושב שהצבא, מבחינה הזאת, נותן, בטח ביחידות הטכנולוגיות והמודיעיניות, נותן הרבה ניסיון שהוא very, very beneficial לסטארט-אפים. בכלל אני חושב שהצבא, את יודעת, אני לא מאוד בעד צבא, אבל מה לעשות, אנחנו צריכים צבא חזק. הצבא עושה טוב לאנשים בגיל צעיר, כי גם אם אני לא ביחידה הטכנולוגית, אני מקבל ניסיון ניהולי וניסיון פיקודי, תראה, אני חושב על עצמי, אני... בשירות הצבאי שלי הייתי גם באחד מיחידות המודיעין, ושלחו אותי להיות מדריך. אני רואה קשר מאוד מדויק בין זה לקריירה שלי היום. אתה מבין? כן, כן, ראיתי שאני אוהב ללמד, ועומד לעמוד בפני קהל, לעבוד עם חניכים זה היה, אבל לא משנה, חניכים זה סטודנטים, כן? זה בסוף זה... אני בטוח שזה השפיע עליי. לא שכשהייתי שם לא הבנתי ולא תכננתי, אבל כן, זה היה שם.
אז אני גם רוצה לשאול אותך לגבי עוד מחקר שאני ראיתי שהוא מאוד מעניין, שאתה בעצם מדבר על רמת התחרות בשוק, לבין אסטרטגיה של כניסה של סטארט-אפים לשוק.
נכון.
אני אשמח אם תוכל לספר לנו קצת על זה.
אז הנה, זה עוד דוגמה למקרה שאתה אומר, רגע, אני לא יודע לתת תשובה קלה. כי אתה אומר, מצד אחד, בשווקים נורא נורא תחרותיים, אז זה לא קל להיכנס לסטארט-אפים, נכון? אז למה שילחו שם? כי אנחנו יודעים שבשווקים מאוד תחרותיים, הרווחיות היא נורא נמוכה. מצד שני, בשווקים שהם, מה שנקרא, consolidated, עם מעט שחקנים גדולים, איך אתה בכלל מתחרה בענקים האלה? ואז אמרתי, רגע, מה עדיף? ובדקנו, ובאמת גילינו שסטארט-אפים נוטים לשתף פעולה יותר, או בשווקים מאוד מאוד תחרותיים, או בשווקים מאוד מאוד consolidated, עם מעט חברות. וההסבר היה שבשווקים מאוד תחרותיים, הרווחיות כל כך נמוכה, קשה לך לבד, אז אתה חייב לשתף פעולה. בשווקים מאוד מאוד ריכוזיים, אתה חייב לשתף פעולה עם הענקים, כי אין לך סיכוי. איפה תתחרה? יש איזה sweet spot באמצע, שווקים שהם בין לבין. אחרי זה אמרנו, רגע, איך החדשנות של הסטארט-אפ משפיעה פה? ואז מה שיפה, וזה גם תומך בתפיסה הכללית, שגילינו שזה משפיע הפוך. כלומר, כשאני סטארט-אפ, נגיד, יותר טכנולוגי, יותר חדשן, טטם-טטם, בשווקים האלה שהם מאוד תחרותיים, אז זה בעצם החדשנות שלי מבדלת אותי. אז להפך, שם אני כן את יחסית לקודם להתחרות יותר. אבל בשווקים הריכוזיים, זה יופי שאני יותר חדשן, אבל אין לי באמת כוח מול הענקים, אז להפך, אני אלך יותר לשיתופי פעולה איתם, אולי אני מביא יותר לשיתוף פעולה, ויש לי יותר כוח מיקוח, אבל אני עדיין מבין, שאם עכשיו אני צריך להתחרות במייקרוסופט, או גוגל, או I don't know, מטה, אין לי באמת סיכוי. אני יכול אולי...
אבל איך יכול להיות שזה כאילו דוחף לשיתוף פעולה בשוק אחד, ולהפך בשוק שני?
א', זה יכול להיות, כי זה מה שהנתונים מראים, אבל אני חושב שאני ניסיתי להסביר רציונל. כלומר, מה הבעיה בשווקים מאוד תחרותיים? שאין לך בידול. ואז אם כולם אותו דבר, אז כולם מרוויחים איזה פרקשן. אבל פתאום אני בא עם איזה בידול, אז אני מצליח להרוויח קצת יותר. It makes sense. מה הבעיה בשווקים ריכוזיים? זה לא כל כך הבידול. הבעיה היא שהשחקנים הגדולים הענקיים... הם כל כך חזקים, כל כך עוצמתיים, היכולת שלהם לבוא ללקוחות עם סט של פתרונות או סט של מוצרים בעלויות הרבה יותר נמוכות, אז אתה בא עם איזה פתרון שאולי הוא מבודל, אבל אתה אומר, אוקיי, אתה פותר לי את הצ'ופצ'יק הזה, אבל מה עם ג' ד' ה' ו' שמייקרוסופט, או I don't know, כן, סתם נתקעתי בהם, נותנים לי פתרון, כי הם נותנים לי איזה פתרון הוליסטי, או סיילספורס או מישהו. ואז אתה אומר, ואז אתה בבעיה, ואז אתה כן יודע לבוא לסיילספורס או למייקרוסופט, תשמעו, אתם מוכרים את הדבר הזה, אם עכשיו אנחנו נשתף פעולה, אתם תוכלו לתת להם פה איזה בנפיט. אז אני חושב שכן, מבנה השווקים השונה, בהחלט גורם לאסטרטגיות שונות. יש תחום כזה משמעותי באסטרטגיה, שנקרא Industrial Organization, זה, it resonates with that, כן? זה עושה שכל עם זה.
יש לך דוגמה לככה לאיזושהי חברה שאחת שאולי נכנסה ובדיוק בסוויט ספוט והצליחה, ואחת אולי שלא?
אני חושב שצ'ק פוינט היא אחת כזאת שבטח בזמנים שהיא התחילה ומאז היא נעשתה כבר גדולה, אז התחום הזה של הבטחת אינטרנט וכו' לא היה שם יותר מדי, וגם לא היה ענקים, אז היה אפשר להצליח. ורוב הסיפורים האחרים שאת מכירה על סטארט-אפים ישראלים, הם לרוב נגמרים ברכישה, לרוב הרכישה גם עוברת דרך שיתוף פעולה לפני, ברח לי עכשיו את שם שלהם, אבל יש הרבה דוגמאות לחברות שבאמת באו וניסו ובאמת היו עם טכנולוגיה נורא חדשנית, ובסוף אתה מבין שמאוד מאוד יהיה קשה בלי. יש מקומות שאני חושב שיש גם פספוס, למשל, מובילאי היא בדיוק בשוק הזה, כי אני חושב שהוא לא יותר מדי תחרותי, כי זה בסוף יצרניות רכב, נכון? ולא יותר מדי ריכוזי, ואני חושב שהיה להם סיכוי לעשות משהו לבד. הם בחרו ללכת עם אינטל, לא בטוח שזה הימור הכי טוב.
כן, שהיה. אתה חושב?
לא בטוח, כן.
למה? כי מה...
תראי, א', במבחן התוצאה הם כרגע היום די ישות עצמאית, עם בעלי מניות, עם אינטל כבעל מניות מרכזי.
כן.
אז אולי זה לא רע מבחינה הזאת. זאת אומרת, קרה שם איזה משהו, החשיבה הייתה ללכת להיות חלק מאיזה סל פתרונות יותר כולל של אינטל. אני חושב שהם היו לבד במצב שהם יכלו לעשות את זה בעצמם, זה פעם אחת. שתיים, גם במקרה הספציפי הזה, אינטל קצת הייתה השחקן של פספס ב-20 שנה האחרונות את כל מהפכות הטכנולוגיה, כן. לא את כל, אבל הרבה מהן, ומצבן לא טוב היום, אז גם השותף שם לא טוב, אבל כן, אנחנו ראינו מצב שהם מרכשו, ואחרי זה בעצם יצאו להנפקה וכו', ובעצם היום אינטל לא מעורבת בניהול הראשי, אז אולי אפשר לחשוב עליהם כחברה עצמאית, אבל זה כן דוגמה למישהו בסוויט ספוט, כן.
אתה חושב, יש משהו שאתה חושב שיזמים צעירים או חדשים שנכנסים לשוק חדש מפספסים?
אני חושב, נגיד שהסתכלות על הענף היא משהו שהרבה פעמים לא מסתכלים.
וואלה.
אני, יש לי יתרון המגניב שלי. I couldn't care less אם יש שם מייקרוסופט או מיליון חברות ומה המשמעויות, אז א', לחשוב. ושתיים, יש עוד איזה משהו. והעוד משהו הוא שהרבה פעמים אני רואה שהחשיבה של מכלול הצעדים שאני צריך לעשות כדי ליצור איזשהו יתרון תחרותי קשה לחיקוי, אני לא רואה את זה לפעמים כן, אבל הרבה פעמים לא. וכשזה לא קיים, כי את אומר, אוקיי, ואני אעשה, ואני אקח איזה נתח שוק, ואז כבר יקנו אותי, לא יודע. כי ברגע שיבינו מה אתה עושה, ואם אפשר לחכות את זה, אז פשוט יעשו במקומך, או שזה ההבנה שהם יכולים לעשות את זה לבד, תנמיך מאוד את מחיר הרכישה שלך. אבל אני יכול לתת לך עוד דוגמה לסטארט-אפ של חבר שלי, בשם חן עמית, שנקרא טיפלתי. הם עלו על איזה רעיון, דרך אגב, זה גם רעיון, כי הוא בא לגמרי מחוץ לענף, ורק בזכות זה לדעתי הייתה לו את התובנה, שחברות, רוב החברות, מפסידות המון המון כסף על העברות לחול, וזה בעיקר חברות קטנות ובינוניות, שאין להם באמת את הכוח אדם הפיננסי להתעסק עם זה מול הבנקים, ויש שם כל כך הרבה בירוקרטיה. ממש, שליש מהטרנזקציות נכשלות. כאילו, תחשבי כמה התעסקות, כמה אופסן, והם באו עם פתרונות לזה. והם יצרו ממש פתרון חזק בשוק, שעובד עם הרבה הרבה מורכבות. הפתרון כל כך מורכב היום, שכבר קשה מאוד לחכות אותו, חברה מאוד מוצלחת, צומחת בטירוף וכו'. הנה, הם בדיוק חשבו על הדברים האלה, אבל שם אני ממש ראיתי איך מ-day one הם כל כך חושבים, הנה, אנחנו עושים דברים שאחרים לא יכולים לעשות, והנה, כל הזמן אנחנו שומרים את האג' הזה. הרבה פעמים אני רואה שלא חושבים על זה, וזה דבר משמעותי לחשוב, יש לי איזה פתרון מגניב, אני, יהיה לי, לא יודע מה, אני אביא, יהיה לי איזה traction, ואני אביא מיליון לקוחות, ואז כבר יקנו אותי.
אבל זה בדיוק העניין, לא? שאתה אומר שטיפלתי, אז הם מביאים ממש משהו שהוא פתרון לבעיה מסוימת, ופה אנשים באים עם פתרון כבר מוכן, ומנסים להלביש את זה על השוק, ואומרים, טוב, כבר הרכשו אותי עם הפתרון הזה.
אז אני חושב שהגישה של טיפלתי היא גישה הרבה יותר נכונה. אני פותר בעיה, ואני גם דואג שנפתור אותה בצורה שאחרים, ייקח להם הרבה זמן, משאבים וידע מאוד מאוד פיין, כדי לעשות את זה. ואז כבר כשאני, גם אם אני גוגל, אמזון או מטה, אני אחשוב פעמיים אם בכלל יש לי סיכוי לעשות את זה.
כי גם מבחינת חברה גדולה, זה עולה הרבה כסף לחכות פתרון ולהתחיל עכשיו
המון.
לפתח.
נכון, אז, אבל אתה צריך, כאילו, אתה צריך להיות ברור שזה מסובך. כי אם זה קל, הם יעשו את זה. יש להם מסה אדירה והם יעשו את זה. כל האוניברסיטה
אודיוורסיטי. אז אתה חושב שיזמים נוטים להפריז בערך של שיתופי פעולה, או דווקא להפך?
מה זה נקרא להפריז?
זאת אומרת, בקטע של אנחנו חייבים עכשיו לעשות שיתוף פעולה בשביל להצליח, או שלא רואים בזה
אז לרוב, ערך? אני חושב שלרוב הם מבינים שהם חייבים שיתוף פעולה. בטח כשאתה סטארט-אפ קטן מהמזרח התיכון, ואתה רוצה לחדור לשווקים בצפון אמריקה, אתה צריך את זה. אבל צריך להבין שלשיתופי הפעולה האלה יש גם מחיר. אתה צריך לחשוב על האנד גיים כשאתה נכנס לשיתוף פעולה כזה. ואנחנו רואים שבאמת לרוב שיתופי הפעולה האלה נגמרים ברכישה. תראי, תחשבי, סטארט-אפ היום, מה האבניוז המרכזיים שלו to scale? אז או שאתה, תלוי מה אתה, או שאתה מתחבר למערכת של גוגל, כאילו למערכת הפצה והנהלה שלה, או של פייסבוק מטה, כן? או אמזון, אם אתה בתחום האונליין ריטייל, ודרך זה צומח. אבל בעיניי, ברגע כאילו, התמסרת לאחד מהאבניוז האלה, זה כאילו האקדח המעשן שנמצא שם במערכה הראשונה לשולחן, הרי אתה גם הופך להיות תלוי בהם. באיזשהו שלב, לפעמים בשינוי של אלגוריתמים, הם יכולים לחסל את כל המחירות או הצמיחה שלך, ואז כפונקציה יוצאת של זה, הם גם יכולים לבוא ולהגיד לך, אוקיי, עכשיו אני רוצה לקנות אותך, זה המחיר, זה לא מה שרצית, זה מה שאני מוכן לשלם. אז יש פה הרבה, הרבה, הרבה שיקולים שצריך לקחת עליהם טוב, אולי צריך לבזר פלטפורמות, אולי צריך לחשוב על הדברים האלה, וזה דבר לא פשוט. אני חושב שכן, אנחנו רואים היום יותר ויותר חברות ישראליות, שהן באמת כבר חברות, מה שדיברתי, קראתי קודם, היוניקורנים, חברות משמעותיות שפועלות מהארץ, שהנהלה בארץ, והן כאן גדולות, הן מעסיקות אלפי עובדים, הן גלובליות בעצמן, הן רוכשות, הן לא נרכשות. אז פה אני מאוד אופטימי, כי אני רואה סימנים מאוד חיוביים, אני חושב שזה, תראי, אני כבר מתעסק בעולמות האלה, תכף 25 שנה, וואו, יש פה תהליך מאוד מאוד שונה, הסטארט-אפים שקמו בתחילת שנות ה-90 או תחילת שנות ה-2000, נגיד אחרי משבר ה-dot-com, לעומת הסטארט-אפים ש קמים ומנהלים היום, זה ליגה אחרת מבחינת הבשלות הניהולית שלהם.
כי עכשיו באמת כבר האנד גיים הוא לא רק להירחש, אלא באמת להיות חברה צומחת, שהיא בעצמה נהיה את המפלצות.
אני מסכים, ואני חושב שזו בשורה נהדרת למדינת ישראל. בואי נשים שוב את ההפיכה המשטרית בצד. חברות הייטק גדולות שפועלות מישראל, שזה משהו שאני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר, המשמעות שלו, הגדלת התעסוקה בהייטק, לאו דווקא לידי מתכנתים, זה אנחנו מוגבלים בסוף. מתכנתים שבשפיץ, יש מגבלה עם מה לעשות, אין מספיק. וגם זה לא מספיק שישלחו אותך לאיזה בוטקאמפ, ואתה כבר תהיה מתכנת על חלל. וגם אנחנו יודעים שמתכנתים, ה-AI עושה להם איזה קציר עכשיו.
כן.
אבל אנשים שיודעים לדבר טכנולוגיה, אבל מהצד של הביזנס, זה אנשים שאני חושב יצטרכו. אז קצת מה שאת לומדת, כלכלה, יזמות, אני חושב, מכוון לזה. אנחנו, יש לנו בבית ספר למנהל עסקים, ההתמחות הכי צומחת שלנו היא ההתמחות בחדשנות דיגיטלית, היא בדיוק זה.
שמה אנחנו עושים שם?
אנחנו נלמד את הסטודנטים, מלמדים אותם פייתון וכלים ו-SQL וכו' וכו' וכו', כדי שידעו לדבר את השפה. אבל מחברים את זה לניהול מוצר, לפרקטיקום שהם יוצאים ומתנסים בחברות. הם יוצאים כאנשים שיודעים לעבוד בהייטק. אני, המשל שלי תמיד, אנחנו לא צריכים אנשים שהם בהכרח 5 יחידות מתמטיקה. אנחנו הרבה פעמים נצטרך יותר אנשים שהם, נגיד, אין דבר כזה, אבל תביני את המשל, 4 יחידות מתמטיקה ו6 יחידות אנגלית. למה?
6 יחידות אנגלית.
שאין את זה, אבל כאילו שאתה תבין מספיק טק, אבל תדע לדחוף את הביזנס שלו, שזה בעיניי, זה רק בארץ, דרך אגב, הדבר הזה הפוך. בארצות הברית, הביזנס בא לפני הטק, רק בארץ זה הטק בא לפני הביזנס, הרבה סיבות שככה זה היה, אבל הביזנס יותר חשוב.
אז בעצם אמרת גם AI, ושהוא הולך לעשות איזשהו שינוי, נראה לי די משמעותי בכל, גם עניין התכנות וגם באופן כללי. מה אתה חושב שהיכולות הכי חשובות שאנחנו צריכים להשקיע בהן, ושדור העתיד אולי של הסטודנטים צריך לשאוף לרכוש?
אני אגיד לך מה אני אומר בימים פתוחים.
סבבה.
אני חושב שמנהל ומנהלת ב-2030 צריך או צריכה 3 דברים. פעם אחת להיות אנליטי, זה אומר מי שלא ידע לאסוף, לנתח ולהציג דאטה בצורה טובה, זה סוג של מגבלה מאוד מאוד משמעותית, וכמובן לשלוט בפרומט אינג'ינירינג ו-AI וכו', ולהבין איך העולם הזה עובד, זה מאוד משמעותי. פעם שנייה, ואולי זה המנוגד, אני קורא לזה להיות חריזמטי או חריזמטית. כלומר, דווקא הסופט סקילס של לעבוד בצוות ולהוביל צוותים ולדעת לאלתר וכו וכו, מקבל משנה תוקף בעולם שהוא כזה מאוד מאוד דאטה אוריינטיד, והעולם הולך להיות דאטה אוריינטיד. ו3, כמה שיותר התנסות מעשית. זאת אומרת, כמה שיותר תוך כדי לימודים, תתנסה ותעשה ותעשה התמחות, ואנחנו ממש בצפרים לעסקים, יש לנו קורס שנקרא פרקטיקום, 10 נקודות, שולחים אותך לעבוד, תעבוד, וגם נעשה לזה מוניטורינג, אבל ההתנסות הזאת היא סופר חשובה. אני חושב ש3 הדברים האלה הם דברים משמעותיים. יש נבואות זעם, דרך אגב, שיהיו פחות אנשים שיעבדו וכו, ואני מאלה שנוטים לחשוב ש... זאת תהיה טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד, כן, זה על סטרואידים, ויהיו את המנהלים שיודעים למנף את עצמם עם AI ועם טכנולוגיות, ועל כל המשתמע בזה מה שאמרתי, ומי שלא, אז הוא יצטרך, לא יודע, להיות מדריך יוגה.
אז מה באמת יהיו אתגרי הניהול מבחינת המנהלים בעשור הקרוב, לפי דעתך?
אני חושב שאתגר מטורף, זה איך אני לוקח את כל העולם הזה של AI, שאנחנו הרבה מדברים עליו, אנחנו לא יודעים בדיוק על מה יהיה בו.
בכלל לא.
לא יודעים, וכאילו, הרבה מחרטטים בביטחון, כמו שהצ'אט מחרטט עדיין בביטחון, אבל זה הולך ומשתפר, כן? איך אני לוקח את באמת את הכלים המשמעותיים האלה של AI, והופך את הביזנס שלי ליותר יעיל, ובא עם מוצרים חדשים, או מתייעל מבחינת המערכת התפעולית שלי, כוח אדם, processes, אני חושב שזה אתגר גדול. זאת אומרת, אם אני רוצה לחשוב, כל חברה כמעט צריכה לבוא ולחשוב איך אני עכשיו משתנה, וזה ממש להשתנות, ודברים שהתנהלו, אני יודע מה, 40-50 שנה בצורה די דומה, אולי aided by computer, it's not enough, ממש להשתנות כדי באמת, כי אם אני לא אעשה את זה, המתחרים שלי יעשו, ואז אני אהיה פחות רווחי, ואני אצא מהשוק בסוף. וזה אתגר גדול, וזה רלוונטי לבנק, וזה רלוונטי לחברת לואו-טק, וזה רלוונטי לחברת הייטק. וזה מורכב, זאת אומרת, מבחינה הזאת זו תקופה מרגשת. תראי, אני כן חושב שיזמים / מנהלים, הם הדבר האחרון שה-AI יחליף, כי כן יש שם הרבה מרכיבים, שהם לא ברי חיזוי, הם לא מה שנקרא predictable, וקשה, דווקא תכנות זה מאוד קל, זה דטרמיניסטי, כן? אתה אומר, נותן לי, תה. אבל לנהל ולהבין סיטואציות, ולדעת לטפל בהן, ולחשוב על רעיונות מחוץ לקופסה, זה אנחנו רחוקים עוד מאוד משם.
טוב, לפחות זה, כי זה באמת, כאילו, זה נושא שהוא קצת מלחיץ, עם כל מה ש... כאילו, מלחיץ ומרגש, אפשר להגיד. כי באמת אי אפשר לדעת מה יקרה, ו...
כל משבר הוא הזדמנות.
או, בבקשה. טוב, אז אני אשאל אותך, איפה אתה חושב שאתה תהיה בעוד 5 שנים מהיום?
וואו, איזה שאלה קשה.
זהו, זה לא שאלות מתנה פה.
אני מתחיל באוקטובר קדנציה נוספת כדיקן, ואני לא נראה לי שאני אעשה עוד אחת, עכשיו זה מוקלט ואחרי זה אני... אבל נראה לי ש8 שנים זה מספיק, זה גם אני אומר בדברים אחרים. וואי. אני מניח באיזשהו תפקיד ניהולי באקדמיה, נניח שברייכמן, לא יודע, יש כל מיני, אני אוהב את זה, כן, אני אוהב מחקר, אבל אני גם אוהב את ה... כדיקן אני מרגיש שאני עושה הרבה אימפקט אחר, כן? תוכניות לימודים חדשות ודברים לסטודנטים וחול ושיתופי פעולה בינלאומיים וכנסים ואירועים, והנה אמרתי לך, איפה היה יוצא לי לראיין את מנכ״ל טינדר?
מטורף,
כן?
איך הבאתם אותו?
דרך איזה סטודנטית, כן? זה כזה... אבל כאילו, ולפני שבועיים היה פה הראל ויזל, View from the Top, אז יש פה דברים, וזה כיף. ותראי, האמת שאני חושב שא' אקדמיה היא עבודה נהדרת. אתה תמיד עובד עם אנשים צעירים, וזה בעיניי משאיר אותך צעיר, ושומע דעות עדכניות, וכל הפשן שיש לדור שלך, אז אני חושב שזה כיף. ואז יש את זה, יש את הצד של מחקר שאני אישית מאוד אוהב אותו, זה... אגב, זה משהו שרוב האנשים לא חושבים עליו כקריירה, נכון? כאילו, מניח. אז אני אספר סוד גלוי, שאני רק בגיל 33 הבנתי שאני רוצה להיות
באמת?
איש אקדמיה. כן, היה לי ברור הרבה שנים שאני אהיה מנכ״ל, ואני מנהל בסדר, אמר בצניות. והייתה לי, זה היה מזמן, זה היה משמע קצת סיינס פיקשן, היה לי בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, חברה שקישרה בין ישראלים וערבים בביזנס. היה לנו משרדים במצרים, ירדן, טורקיה, כן, היה תקופה שהאמנו שיהיה שלום, היום זה קצת נראה פחות ריאלי. וגם את הדוקטורט כתבתי לשיתוף פעולה כלכלי בין ישראל למדינות ערב בתנאי שלום. ואיפשהו, תוך כדי התהליך, זה איזשהו תהליך של התבגרות, הבנתי שאני יותר נהנה, אני נירון, זה כן, מלחקור תופעות ולזהות דברים ולנסות להסביר אותם, אשר לשבת לא, בעוד מסע ומתן, לנסות להוריד את המחיר ליחידה של מוצר כזה או אחר. זה נייס, ויש בזה ריבורות כספי, אבל לא יודע, זה לא, לא עשה לי את זה. יש משהו מאוד, לאנשים מסוימים, שוב, אני לא חושב שזה מתאים לכולם, מאוד מאוד כיפי ב... מחקר זה קצת, אני קורא לזה, לגלות עולמות מהשולחן שלך או מהמחשב שלך. אתה חושב על תופעה, אתה מנסה להסביר, אתה בודק, אתה מריץ ככה ולא יוצא. זה הרבה, הרבה גם, הרוב אתה נכשל, כן? אבל בסוף כשיש לך איזה רגע כזה של אוריקה, הנה יש פה איזה תופעה שזהיתי ולא חשבו עליה קודם. אגב, זה גם סטארט-אפ, כן? מחקר הוא לא, הוא לא תהליך ליניארי, זה לא ש... גם כל הסיפורים שסיפרתי לך, דיברתי על 3 מחקרים היום, התחלתי במקום אחד, לא ידעתי שזה ייגמר ככה. אתה אומר, רגע, וזה ככה, אז אולי ככה, וננסה ככה, וננסה ככה, ופתאום אתה אומר, הנה, ועכשיו הכל מסתדר לי לאיזשהו סיפור. וזה כיף.
אז איזה מחקר היית חולם לעשות, אם לא היו שאלות של אפילו שום תקציב, שום זה, הכל?
וואי. יש, אני לא יודע לנסח אותם עד הסוף, וזה בסדר, כי אתה, כמו
לא,
שאמרתי לך,
זה משתנה.
אני חושב בשני תחומים. אחד, איך AI ישנה businesses, מה שדיברנו. איך, אתה, איך ידע נוצר בארגונים? ידע זה דבר משמעותי, אבל איך, תחשבי, פתאום ידע שעד היום נוצר בשיחות שלנו, כאילו של עובדים בתוך חברה, ואני באתי עם רעיון, ואתה נענה, וכך נוצר ידע של חברה. יש לזה הרבה עבודות. פתאום יש לך עוד מישהו להתייעץ איתו. אתה יכול להתייעץ עם מאגרי המידע הייחודיים של החברה, ולנסות לדלות מהם תובנות. אז יש לך עוד איזה שותף שאתה יכול לנהל איתו איזה שיח כזה או אחר. אז בכלל, איך AI ישנה את הצורה שאנחנו מתנהלים, זה מרתק בעיניי. ונושא שכרגע הוא מקבל כזה פושבק, אבל אני חושב שהוא סופר חשוב. יש לנו בבית ספר מרכז אריסון ל-ESG, שבעצם עוסק בחשיבות של התמעת שיקולים סביבתיים, חברתיים, ממשל תאגידי בחברות. אז יש פושבק, בעיקר בגלל אנחנו בישראל פה במלחמה, אז למי יש קשב לזה, ויש לנו טראמפ שדריל בייבי דריל. אבל מה לעשות? העולם מתחמם, אנחנו רואים את תופעות האקלימיות שאנחנו חווים, אנחנו רואים את ההקצנה החברתית שאנחנו חווים, זה לא רק בישראל מה שקורה, ולחשוב על איפה מצד אחד, מה הביזנס קייס של ESG, כלומר איך אני יכול כן כחברה להפיק מזה תועלות עסקיות, אסטרטגיות, אבל מצד שני איך אני יכול להשפיע על זה שתהיה פה כדור הארץ יותר טוב וחברה יותר טובה, כי בסוף הסביבה שאני פועל בה היא תשפיע גם בחוזר על היכולת שלי להרוויח. זה שני נושאים, כאילו אם תשאלי אותי, ונראה לי שזה גם הנושאים שבשנה, שנתיים האחרונות אני מתעסק איתם, אני, כאילו, וזה נושאים לגמרי שונים מה שעסקתי בהם עד היום, זה גם כיף שאתה כל פעם עובר לתחום אחר.
מדהים. טוב, אולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך, איזה טיפים היית רוצה לתת לסטודנטים מתחילים, שרוצים אולי להיות אנשי העסקים של המחר?
אני חושב שהדבר המרכזי, וזה משהו שכרוך באיזושהי מידה של התבגרות ויכולת התבוננות עצמית, וזה קורה, אני, מה לעשות, עם הגיל, כי לפעמים יש לך כל מיני חלומות שאתה תקוע עליהם, או שזה נראה נורא טוב, או נשמע יותר טוב, נשמע נורא טוב בסיבי, אבל אתה צריך משהו, או את צריכה משהו עם passion, משהו שבאמת כיף לך, או כיף לך, ועושה לך טוב, ובבטן אתה מרגיש שאתה מתחבר, ואז אתה טוב במה שאתה אוהב, ואתה אוהב מה שאתה טוב בו, וזה, למצוא את זה, זה לא קל, זה לא קל, ואנחנו מושפעים מכל כך הרבה רעשים, וזה, לנסות לזקק לעצמכם, איפה אני באמת קם בבוקר, ורץ לעבודה, ולא הולך כן, בצעדים קטנים, ואחרי זה, כשאני בבית, אני עדיין חושב על זה, ואני ממש חי את זה. אני חושב שזה המקומות שבסוף תהיו הכי מוצלחים בהם, וגם יעשו לכם הכי כיף. וזה תהליך, זה צריך לחשוב. שוב, אני באמת הייתי, כאילו, לא יודע, טוב, ברטרוספקט קשה לי להגיד, כי כן הייתי תמיד תלמיד טוב, אז כאילו מתבקש שאני אהיה חוקר, אבל באמת, בכל הגילאים שלי, מהצבא עד גיל 33, לא חשבתי בכלל שאני בכיוונים האלה. אז זה מאוד להבין מה עושה לך טוב, העבודה עם אנשים, העבודה למול מחשב, התחום ספציפי שאני חושב שהוא חשוב, כי אני משנה את העולם, או אני משפיע על העולם, או לא יודע, זה משהו שאתם מרגישים שאתם מתחברים, וכל אחד מאיתנו הוא שונה, כן, יש מי שרק להיות מול המחשב כל היום, זה עושה לו נהדר, וזה סבבה, יש מישהו שבלי לצאת לשטח, הוא קווה, אז צריך להבין את זה, וזה תהליך התבגרותי, אני מודה, אז כאילו, תקחו את הזמן לברר לעצמכם את זה.
זהו, כי בהתחלה עושים הכל נורא מה שצריך, ולא מה שבאמת רוצים, ואז קשה להתעלם מהרעשי רקע.
קשה מאוד, וגם יש המון הסללה.
כן.
אבל בסדר, זה לא מאוחר לתקן, אני למדתי תואר ראשון מדעי המחשב, וסיימתי ואמרתי, אני לא מתכנת יום, כי אני לא אוהב את זה. אני מניח שהייתי בסדר בזה, אם הייתי עושה, אבל לא אהבתי את זה. אז הלכתי דברים קצת שונים, ניתוח מערכות, שזה לא בדיוק תכנות, אבל עדיין אתה בונה את המערכות. אחרי זה אמרתי, אוקיי, גם זה לא שם, אז אני אלך מנהל עסקים, אוקיי, מנהל עסקים, מה בא לי? בדיוק היה שם את הקטע של תקופת השלום, וזה, אמרתי, וואו, אקשן, מדינות ערב, מגניב. הלכתי לזה, וגם שם זה גם לא יסתדר, אבל כאילו זה בסדר, אנחנו כמו סטארט-אפים. עושים פיבוט, זה בסדר.
לגמרי.
זה לא ליניארי, וזה תמיד אפשר לשנות. דרך אגב, זה גם בסדר לעשות קריירה כזאת או אחרת, ואני רואה אנשים שעושים את זה, זה קצת גילאים יותר מבוגרים, 10-20 שנה. רגע, אני רוצה משהו אחר. לא לפחד מזה. אבל בסוף זה כאילו החיפוש המתמיד אחרי הפשן, וגם הפשן יכול גם לכבוד. זאת אומרת, עשית משהו כמה שנים, בסדר, אז לשנות, זה בסדר.
טוב, זה טיפ מעולה.
טוב, אני מקווה.
תודה רבה רבה, נירון, באמת היה ממש מעניין וחשוב.
גם לי היה כיף.
ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.